הטיסט המתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לחופשה בהתאמה אישית.
גבירותיי ורבותיי, ברוכים הבאים לפודקאסט של איסטה מתאים לי ברדיוס 100 FM. שלום לכם.
אני...
שלום וברכה, אלן.
אני כאן, אסף יוסף מולכו, זהו שמי. אני סטנדאפיסט ואיש השפות, ואני בתכלס, כל מה שאני רוצה זה לטייל בעולם, אבל כמו לכל הישראלים, יש לי בעיות.
בצידי, בוא נפתור לך אותה.
כרגיל, האישה ששולחת אנשים לשמיים, אבל לחופשה.
לחופשה, לחופשה, חס וחלילה.
שלום לטלי נוי.
היי.
מה שלומך, טלי?
סך הכל טוב.
חשבת קצת על יעדים מפתיעים?
כל הזמן.
כל הזמן חושבת.
בשביל זה הבאתי את מתן, אמרתי, יעדים מפתיעים זה מתן, אני אסחוב אותו איתי הפעם, כדי שהוא באמת, הוא יוצא לכל המקומות המגניבים והאחרים.
מתן הוא המטייל הגנוב, הוא מטייל נגד הזרם, איפה שעושים אנשים טיולים הוא הולך הפוך.
אני מחבר את הילדים שלי למתן פשוט, לטיום הטיול הבא.
הסלמון
של ה... אין לי מה לקחת אותם, כל עוד הם יעסיקו את הילדים שלי, זה יכול להיות מעולה.
כן.
מה שלומך, מתן כהן?
אני מעולה, איזה כיף שאני כאן, ואיזה כיף שזמנתם אותי.
איזה כיף שאתה פה, אחי. תראה, אני בדרך כלל לא חושב על יעדים שלא חשבתי עליהם, עם ילדים. יש לי אולי ילדים ביעדים שלא חשבתי עליהם.
אופה.
וואי, זה מעולה. חגגתי, טיילתי הרבה בעבר, אבל כן, אני אשמח לשמוע על מקומות חדשים.
אז כן, אז תשמע. באמת משפחות ישראליות, באמת בשנים האחרונות, כל הזמן מחפשות, ואני ממש רואה את זה, מחפשות לאן הפעם כדאי לנסוע. זאת אומרת, מה הדבר שלא חשבנו עליו, וננסה, ובוא נראה בכלל שווה, ובוא נתחיל לקרוא על זה. ואני בא באמת להגיד לך שמעבר לדברים המוכרים, בטח אם יש אגם מעין התיכון ואנשים נוסעים לבתי מלון וחופשות קצרות, אני חושב שהגדולה פה היא קודם כל לתכנן. זאת אומרת, כשאתה מגיע ליעד שלא כולם נוסעים אליו, אז יש לך באופן טבעי פחות מידע, וצריך להתחיל לחקור. ויש יעדים שאנחנו מכירים אותם, ששמענו עליהם, בוא נדבר אפילו על אירופה, שהיא יחסית קרובה, שזה כמו פולין, בטוח שמעת על פולין.
שמעתי קצת, זה יעד שמכריחים את כיתות י' לנסוע אליו, וגם את סבא וסבתא הכריחו.
אני חושב שאפילו לפני שנמשיך עם זה, אפילו נחליט שאנחנו שמים בצד את כל העניין של המחשבות הקודמות שיש לנו על היעדים האלו, ובאמת ניתן לדבר הזה לעוף. כי באמת יש המון 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 איפה לעוף. אז אמרתי פולין, יש את צ'כיה, שיש שם את פראג, לא מעט ישראלים היו בפראג, הונגריה, סלובקיה, סלובניה, המון יעדים שהם, איך נקרא לזה, אנחנו יודעים שהם קיימים, אבל אולי נסענו לעשות איזה סוף שבוע, קצת שופינג או משהו כזה, אבל אף פעם לא חשבנו ממש ללכת עם הילדים לשם, זאת אומרת, לתכנן איזה טיול ככה, ולראות מה יש למקום הזה להציע.
חוץ שמתן אמר לי, סי לפולין, סי עם הילדים לפולין לטיול. אמרתי לו, פולין, מה יש?
מה
יש
לעשות בפולין?
זה שופינג וזה, אבל מה עם הילדים? הוא אומר, הוא אצלו בכיוון.
זהו, אז אני אגיד ככה, אני אקצר ואגיד בהתחלה שאני יצא לי לטלי, יש לי שלושה ילדים, בני 7, 5 ו-2. מהרגע שהילד הראשון נולד, היה ברור לי שאנחנו נוסעים, זאת אומרת, אני לא מוותר על החופשה שלי, ואין סיבה גם לעשות את זה, כי לקחת את הילדים זה עניין של החלטה, אמנם זה מיינדסט שונה לחלוטין מלנסוע עם זוג, אבל יש לזה ערך מטורף, ועוד רגע אני טיפה אגע בזה, כדי שממש תבין על מה אני מדבר, אבל היעדים האלו, ברגע שאתה מחליט לקחת את הילדים ליעדים שהם לא שגרתיים, אני יכול לספר לך שהייתי בצפון איטליה, ובעוד הרבה זורים גם באיטליה עם הילדים, גם באוסטריה, ובאמת מקומות מהממים, וכולם מכירים, שמעו על הרי האלפים, לטייל שם, הילדים, אטרקציות, שזה נחמד, אבל היעדים, כמו למשל פולין, זה יעד שאתה אומר לעצמך, מה קורה שם? וברגע שאתה קצת מתחיל לראות תמונות, ומתחיל לשמוע על אנשים שיצא להם להיות שם, ויותר מזה, אתה ממש נוחת שם, אתה מגלה שזה אשכרה עולם שלם שלא חשבת שקיים. זאת אומרת, קודם כל, כל המדינות האלה של מזרח אירופה, לא כולן, סליחה, לא מעט מהן, פולין, אני חושב שהיא המובילה, זה מדינות שעברו...
ולא מאגרים.
עשר שנים האחרונות...
זה בונוס.
בעשר שנים האחרונות הם עברו פיתוח מואץ ומטורף, זאת אומרת, כל עניין של תשתיות וזה, אתה מגיע לשם, זה לגמרי לא נופל ממה שרואים באוסטריה. לגמרי, שתדע. גם ברמת בתי המלון ובתי האירוח, וגם מבחינת התשתיות של הכבישים והאטרקציות. ואם אני שנייה באמת אקח את פולין כדוגמה ואדבר על אזור מסוים, יש את אזור הרי הקרפטים, שזה רכס הרים השני הכי ארוך באירופה אחרי האלפים, שאנשים אולי שמעו על זה מאיזה טיול מאורגן או משהו, אבל באזור הזה יש עולם שלם של, קודם כל של טבע שהוא מהמם. ודבר שני, המון אטרקציות לכל הגילאים. זאת אומרת, אפשר להגיע לשם גם עם ילדים קטנטנים ולמצוא המון אזורים ופארקים פתוחים שהילדים יכולים פשוט לרוץ שם ולחוות כאילו חוויה שאני בסופו של דבר חושב שלא חווים, שרוב, הרבה ישראלים לא חושבים על טיול כזה. זאת אומרת, הם בדרך כלל רוצים משהו שנקרא להסיק את הילדים, בטן גב וזה, בטיולים האלה זה באמת לצאת מהקופסה וגם לאתגר את עצמך.
טלי, היית לוקחת ילד בן שנתיים אמרת שיש לך? ולקחת אותו לחופשה?
לקחתי אותו לחופשה.
הוא יזכור את זה?
זה לא העניין.
וואי, אתה כמו אמא שלי.
לא, בתכלס קראתי משהו שכל חוויה משפיעה על ילדים, אפילו שהם קטנים, אז שווה לקחת אותם.
וגם עליך, כי אתה בסופו של דבר רוצה, גם אנחנו עובדים בסופו של דבר רוב השנה, וכשאנחנו יוצאים לחופשה, כשאנחנו כבר יוצאים אליה, אנחנו לא משלמים לא מעט, ואנחנו, מה שנקרא, רוצים גם ליהנות מזה, אבל זה באמת ליהנות בדרך אחרת, זה להגיד, רגע, אני כל השבוע עובד די קשה, אני רואה את הילדים שלי, אבל אני לא חווה אותם לעומק. וכשאתה יוצא לטיול, שהוא טיול כזה, וגם באזורים שהם אזורים מפתיעים, אתה קודם כל מגלה ממש את הילדים שלך, זאת אומרת, אתה נותן להם את החוויה ואת היכולת לרוץ ולצאת ולהרגיש משהו שהוא, שכאילו בארץ זה הרבה פחות קורה, זאת אומרת, וגם בחופשות שהן סטנדרטיות, נגיד נקרא לזה של בטן גב, כשאתה יוצא טיפה מהקומפורט זון שלך, ואתה מגיע לאזורים שהם באמת, אתה לא רואה גם הרבה תיירים לפעמים, אתה בעיקר מסתובב עם הרבה מקומיים, זה קורה המון בפולין, זה קורה בסלובקיה, זה קורה בהונגריה, שאתה אומנם נוחת לצורך העניין בקרקוב, או בבודפשט, או בערים שהן הערים המרכזיות, ששם אתה, מה שנקרא, יוצא אל הדרך, יוצא אל המסע הזה, אני אומר שזה סוג של מסע, כי גם שוב אתה מגלה משהו חדש, וגם אתה לוקח איתך את הילדים למקום שהוא, שלא הרבה היו שם לפניו, זאת אומרת, אתה קצת, מקבל קצת המלצות, אבל אתה בא ואתה לוקח את זה עד הסוף, ומנסה, ומה שחשוב באמת בטיולים כאלה, זה באמת לתכנן מראש. זאת אומרת, אתה צריך לשבת, לחקור, לחפש טיסות, ועדיף כמה שיותר מוקדם, כי ברגע שאתה נוסע עם משפחה, יש עלות לדבר הזה. זאת אומרת, ברגע שאתה מכפיל את כמות האנשים, ואתה מצליח להוזיל את מחיר הטיסה, אתה ליטרלי נשאר עם יותר כסף בכיס, כדי לעשות אטרקציות לצורך העניין.
אני רוצה, אני לגמרי מתחברת, אני חושבת שאני למשל, בקיץ האחרון, לקחתי את הילדים להונגריה. עכשיו, על פניו, בודפשט, עכשיו, הם כבר היו בבודפשט, וכל חברה אמרו לי, מה, עוד פעם את לוקחתם בבודפשט? כמה אפשר? אז אמרתי, חבר'ה, אנחנו נוחתים בבודפשט, אבל הם לא התעילו בבודפשט, אפילו לא שעה. וכך היה, זאת אומרת, הונגריה לדוגמה, אנחנו לקחנו רכב מבודפשט, נסענו ישר לאגם בלטון, שזה אחד האגמים הכי מדהימים שיש, ואני גם לא יודעת אם רוב האנשים בך יודעים, שהונגריה היא מישורית, כך שהיא כולה מרושתת במסלולי אופניים מדהימים ומטריפים, לכל הגילאים, וכאמור, התשתיות הם נהדרות, ככה שמרגישים נורא נוח לנסוע גם ברכב וגם באופניים בהונגריה. ונסענו להונגריה, לבלטון, לקחנו ככה מלון מקסים על האגם. האגם הוא כמו, תמיד אני צוחקת, זה כמו גם גרדה באיטליה, רק חצי מחיר, כי זה הונגריה. היה פסטיבל יין, אני עם המזל שלי, גם על האגם, מי שמכיר אותי יודע שאני שתיינית לא קטנה של יין, אז שבתי את הילדים ככה על איזה חסה כבאגם, אני הלכתי והתפננתי, ואז יצאנו ועשינו באמת טיול עד החלק המערבי, ממש עד הגבול של אוסטריה, ואפילו נכנסנו לתוך אוסטריה, בהונגריה עצמה, וגילינו מקומות מדהימים, מסביב לאגם יש מערות, ויש מנהרות הרים, אני לא יודעת אם אתם מכירים, אבל מנהרות הרים זה ממש, מגלשות הרים, קוראים לזה, סליחה, זה אטרקציות מטורפות, ופרקי חבלים לילדים, שנאלצתי בעצמי לעשות, והגענו אפילו, הרחקנו, ולקחנו שתי בתי מלון באותה חופשה של השבוע, הגענו גם למקום שנקרא טופלוצה, פולצה, סליחה, את הפולצה, עם מערות תת-קרקעיות, שאתה לוקח ממש סירה קטנה, ומשייט לך מתחת לעיר, ונסענו עד סופרון, שזה ממש על הגבול עם אוסטריה, ובאמת יצא לנו לראות מקומות שבחיים לא היינו מגיעים לשם, לחוות אוכל מקומי, להיות באזורים שבאמת תיירים לא, לפחות ממה שאני מכירה, פחות מכירים. גם המחירים הם מאוד אטרקטיביים, כי אתה פחות בתוך העיר, גם אתה פחות בקטע של השופינג וכל הדברים הרגילים שעושים בערי בירה. ולקחנו, תשמע, אצלי הילדים, אני כבר אחרי השלב של מתן, אצלי הילדים הם כבר טינג'רים, יש לי עוד אחד שעוד שני מתגייס.
אל תגידי ככה, טלי, נו די.
אז גם אחד ישב לי ככה עם הווייז, והוא אמר, לא פה ככה זה, והיינו עד, לקחנו את הזמן, והיינו גם בקלאבים בערב, אז בכלל היה מגניב.
אמא יוצאת.
לא, אמא יוצאת, הם יצאו, הזמינו אותי לבירה.
את ליווית אותם.
אז שלא ישמעו פה ברדיו. אז באמת, אחד מהטיולים הכי מדהימים שהיו, ועד היום אני חוזרת ואני אומרת, ועדיין טיילתי רק בחלק האמצע מערב של הונגריה, זאת אומרת, כל החלק המזרחי צפוני, שהוא עמוס במערות תת-קרקעיות, ואומרים שזה פשוט מדהים, לטיול הבא, וזה רק הונגריה, כלומר, תחשבו, אנחנו פה בישראל, כמה דברים לא ראינו עדיין בישראל, אז תחשבו בכל מדינה כזאת, כמה מקומות יש, ויחסית התעופה היא נוחה ונגישה היום, אז אפשר להגיע להמון מקומות, כמו שמתן אמר פולין, אבל יש עוד הרבה נוספים, תספר לנו על הטיול האחרון שלך.
באמת, אז שוב, בטיול האחרון יצא להגיע גם לסלובקיה, שסלובקיה היא גם מדינה שהיא מאוד מאוד מפתיעה בקטע הזה. דיברת המון על הכמות של הדברים שאנחנו יכולים לגלות, אז כאילו, באמת, כמויות של אטרקציות בכל מקום, זאת אומרת, יש כמו שיש לי מערות, יש מגלשות תרים, שזה באמת אטרקציה מאוד מאוד חווייתית, גם לילדים קטנים, אפשר לשים אותם על הברכיים ולעשות את זה איתם, זה יחסית
בטוח. על הונגריה אתה מדבר?
לא, אני מדבר איתך על סלובקיה.
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 אוקיי. שם עוד לא הייתי, כי בהונגריה הייתי, טלי. הטיול הראשון שלי לבד, אי פעם,
בהונגריה,
אבל חבל שלא עשיתי אותו כמוך, מתן, והלכתי, הלכתי כמו כולם, אתה יודע, אמרו לי ללכת לרובע היהודי. התחלה פחדתי, כאילו זה טיול הראשון שלי לבד.
אבל הייתי בבודפשט רק.
כן, הייתי רק בבודפשט.
אבל בבודפשט זה לא הונגריה. תשמע, בתור הונגריה.
תייר, אני תייר. יצאתי תייר.
אז אני יכולה להגיד לך שבודפשט זה לא הונגריה. זה כמו להגיד ברלין זה לא גרמניה, או כמו, אתה יודע, או תל אביב זה לא ישראל.
המקומות התיירותיים, כאילו זה לא...
זה מקום, בודפשט היא מאוד מאוד תיירותית, היא עיר מדהימה ונהדרת, אבל זה ממש לא הכיוון. כלומר, כשאתה מטייל בהונגריה, יש לך נופים, יש לך אטרקציות, יש לך מסעדות מקומיות שאתה פחות רואה בבודפשט. יש את האוכל, אני גדלתי בבית הונגרי, אז אני זוכרת את הרקון קרומפלי, שסבתא שלי זיכרונה לברכה הייתה מכינה, ועוד מאכלים, כן, אתה רואה, זה למשל מאוד מסחרית, מסחר, אז זה לא הכינה, את הקיורטוש, אבל הכינה המון המון דברים אחרים, שפגשתי אותם באותם טיולים מיוחדים, אבל לא רק את זה, פגשתי המון 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 דברים, כאמור, שאפשר היה לעשות, וכל מיני עיירות קטנות, גם על גבול אוסטריה, שאתה רואה קינים של חסידות על הארובות, ואת כל הנדידה של החסידות, ודברים שאתה לא פוגש בטיולי עיר.
כן, זה לגמרי נכון. עכשיו שוב,
ספר לי על המסע שלך לפולין, שהוא לא במסגרת בית ספר.
אז תשמע, באמת, שעשינו הכנה, מה שנקרא טובה לטיול הזה, אבל ידענו בראש לאן אנחנו רוצים לנסוע. לצורך העניין, נחתנו בקרקוב, שזה עיר שנמצאת בדרום פולין, ממש גובלת משהו כמו שעה וחצי מגבול סלובקיה, ומה שנקרא, אמרנו, אנחנו מפה מתחילים ונראה לאן נגיע, ודי זרמנו, זאת אומרת, לא סגרנו את כל הדברים דווקא מראש, היה לנו לילה ראשון, ממש על הגבול עם פולין וסלובקיה, שעוד רגע אני אספר לך עליו, אבל משם אמרנו, בוא נראה כמה זמן נרצה להישאר, ונראה אם אנחנו מתגלגלים. אז נחתנו ככה בפולין, קיבלו אותנו בצורה מאוד מאוד נעימה, תמיד חושבים מה יקרה שמגיעים, ממש לא, אנשים סופר נחמדים, הלכנו, אספנו את הרכב, הילדים היו חצי עפוצים, אבל אמרנו, יאללה, בוא נתחיל ניסע, מקסימום נעצור בדרך. נסענו משהו כמו שעה ו-20 עד לעיירה בשם זקופנה. זקופנה, אם שצריך לשמוע, זה עיירת סקי, הכי מפורסמת בפולין, עיירה מהממת, שקודם כל חצי ממנה, מה שנקרא, רק ב-10 שנים האחרונות בנו אותה מחדש, בקטות שלה, מהממות, בקטות עץ, שנראה כמו סוג של עמי וטעמי. זאת אומרת, ברגע שאתה מגיע לאזור הזה ואתה רואה את הנוף, אתה ישר מתפנית, ולכן גם ידעתי למה לא סגרתי את הלילות שבאו לאחר מכן, כי אמרתי, בוא ניתן פה 5 לילות, נראה אם נרצה להישאר, ובאמת נשארנו. זאת אומרת, נשארנו קרוב לשבוע, זאת אומרת, שבוע בסופו של דבר רק באזור זקופנה, שזה השער של הרי הטטרה, הרי הטטרה חלק מהרי הקרפטים, נוף משגע. שלג כבר היה על הפסגות, נסענו בספטמבר, ראינו שלג כבר שהיה שם למעלה על הפסגות, ככה שעלינו עם הרחבה למעלה עם הילדים, והיה אפשר לעשות מסחלות וסקי שלג קצת, עם, כזה, לא עם סקיות, אלא בצורה מסודרת, אבל עדיין, אירופה, הכל מאוד מאורגן ומסודר. משם ירדנו ועשינו מה שנקרא טיפוס חבלים, זאת אומרת, רותמים אותך, ואתה עובר ככה בין עצים, וזו חוויה שהיא גם חוויה מאוד מאוד משפחתית ומעצימה, כי אתה מנחה את הילד שלך, תמיד אתה נמצא שם לצידו, לרוב עשיתי את זה, אני הייתי בין הילדים שלי, זאת אומרת, הילד הגדול ראשון, אני באמצע, והאמצעית מאחורינו, הלכנו משהו כמו שעה וחצי, אתה מסתובב שם, עושה את ההרפתקה הזאת, שהיא בעיקר מאתגרת, אני חייב להודות. ממש. זה בעיקר מאתגר. משם מסעדות, באמת, אוכל סופר מגוון, לא רק אוכל פולני, יש לך גם אוכל איטלקי, גם אוכל יפני מי שאוהב, היה איזה אחד שיצאנו לאכול סושי בכלל, והילדים זרמו, הילדים אוכלים סושי, אז זרמו לגמרי. אז ככה כל אזור זקופנה הוא אזור שיש בו גם טבע, גם אטרקציות, לא דיברתי על פרקי המים שיש שם, פרקי המים שיש באזור זקופנה, זה משהו שאתה לא, אין סיכוי שאתה מכיר, אתה מכיר נראה לי בארץ פארק מים מקורה אחד, שקוראים לו ימית 2000,
כן, הממדיון, ימית 2000. כן, יצא לי.
אז זהו.
אפו לכיסאות פלסטיק שם.
אז מה שקורה שם, הם מבינים שרוב השנה הם בכפור, אז הם בונים מתחמים שלמים שהם מקורים ומחוממים, ואתה מגיע לשם, זה כמו, אני קורא לזה כמו בית מרקחת, אתה מגיע עם מה שאתה צריך, ברגע שאתה מגיע, הכל משולט, מסודר, יש לך, עם ילדים קטנים, אני רק מזכיר לך, יש לך את הלוקר לכל אחד מהילדים, ילדים הקטנים יש להם לוקרים נמוכים, שמים, מתארגנים, אין צעקות, אין לחץ, הכל בפנן, אתה יוצא, אתה בממלכה שלמה שהכל מחומם, זאת אומרת, יש לך עצים טרופים בפנים, מפלים, יש לך סירות, יש לך מגלשות,
וואו.
משהו היסטרי, ויש לא אחד כזה, אלא רק באזור זקופנה עצמה, יש ארבעה פרקי מים, שאתה לא יודע מה יותר טוב מהשני.
אז רגע, אתה למשל לפסח, היית ממליץ, למרות שקרייר עוד.
לגמרי, זה מסוג היעדים, לדוגמה פסח, השנה שיוצא בתחילת אפריל, הייתי לגמרי סוגר את היעד הזה, מהסיבה שקודם כל אפשר לחפות גם את מה שנקרא את הפריחה של האביב, אבל עדיין לראות שלג בפסגות, שזה נותן חוויה, מה שנקרא אירופאית עד הסוף, וגם מבחינת הפסיליטיז והאטרקציות, המון אטרקציות שם, הם נבנו, ככה שיהיה מה לעשות בחורף, זאת אומרת, אם זה שוב פרקי מים מקורים, שלא נדבר על ג'ימבורי ומשחקיות ענקיות, שאתה לא מכיר דברים כאלה, אבל הכל מקורה, הכל מחומם, והכל מסודר, כמובן, זה משהו שבולט שם מאוד. עכשיו, מרגע שסיימנו את האזור של השבוע בזקופני, בפולין, ירדנו לאזור סלובקיה, מדינה שגובלת בפולין, שעה וחצי הגענו לאזור פופארד, שזו עיר מקסימה, שונה לחלוטין, רק סלובקים, אתה כמעט ולא רואה שם, נקרא לזה תיירים, אבל זה גם, שוב, זה חלק מהקסם, אתה מגיע לאזור שהוא באמת, הוא באמת, יש שם תשתיות תיירות, אבל תיירות מקומית, וזה לא מתיימר, וזה בטח לא יקר, המחירים שם, מחירים מעולים בערך בין 30-40% לפעמים, ממערב אירופה, אם יש לך את סלובקיה, אם יש לך את אוסטריה, את איטליה, את הולנד, את גרמניה, בפולין, סלובקיה, 30-40% מבחינת עלויות, של כל הטיול, לא רק, לא דיברתי אפילו רק על טיסות, כל העלויות של האוכל, העלויות של הכניסה לפארקים, 30-40% פחות. ובאמת הגענו שם לפופארד, ושם בעצם ברגע שחצינו לסלובקיה, ראינו את הצד השני של הרי הטטרה, שהם הרבה יותר דרמטיים. זאת אומרת, שהגענו לסלובקיה, הבנו שאנחנו הולכים לחוות טבע, בעיקר טבע, שזה אומר טיולים, לקחנו את נעלי ההליכה שלנו כמו שצריך, יצאנו בבוקר בסביבות 10-10:30 אחרי ארוחת בוקר לטיול של שעה, שעתיים, גם עם הקטנטנים, נהנים, נחלים ופשוט נוף שהוא בלתי נגמר, זאת אומרת, אני בתור בן אדם שחי פה, מאוד אוהב לצאת אל הטבע. כשאני מגיע לשם, לאזורים כאלה...
שם סיימתם את הטיול.
שם למעשה סיימנו את הטיול, וחזרנו במשך 3 שעות סך הכל, אחרי שהיינו כמעט שבועיים בכל הסבב הזה, היינו כמעט שבועות בסלובקיה, חזרנו לקרקוב, אמרנו משם חזרה הביתה, 3 שעות נסיעה, באמת אין סוף של אטרקציות. והתכנון חשוב פה, זאת אומרת, ברגע שאתה רוצה לצאת לדבר הזה, ולכל ההרפתקה הזאת, חשוב מאוד לתכנן את זה מראש, ובאמת לשבת ולהחליט באיזה תאריכים. עכשיו תראה, בדרך כלל עם ילדים, נוסעים בתאריכים שהם נקרא לזה קשיחים. נוסעים בפסח, נוסעים בקיץ, נוסעים בחגי תשרי, ואתה, בתור הורי אתה יודע שזו תקופה שאתה צריך לקחת את הילדים שלך לאנשהו, זאת אומרת, לעשות משהו אתה צריך. לכן עדיף לך, כשאתה מתכנן ואומר, בוא נצא לדבר הזה, לחפש טיסות ולהזמין אותם מראש, וזה לא רק לגבי הטיסות, זה גם לגבי הרכב, וזה גם לגבי המקום שרוצים לישון בו. עכשיו, יש משהו, אם נלך שנייה לקטע של הלינה, זה יוצא מגבולות המלון שאנחנו מכירים, וזה גם יוצא לפעמים מגבולות הטיול כוכב. זאת אומרת, ברגע שיוצאים לטיול באזורים האלה, מחליטים שאנחנו בעצם הולכים לסוג של הרפתקה, ונוסעים מנקודה לנקודה. נכון, לפעמים זה דורש התארגנות, ודורש מה שנקרא לעבור 2-3 מקומות, אבל ככה אתה מגלה וככה אתה חוקר, ואתה בא לדבר הזה, בקטע שאתה הולך ליהנות מזה. אני לדוגמה, בן אדם שלא אוהב לנהוג בארץ, ממש לא, אתה יכול לשאול את כל המשפחה שלי,
מה, אתה לא אוהב לנהוג באיילון?
אין סיכוי.
מה, תשב שעה בשקט בפקקים, אתה לא נהנה מזה?
לחלוטין, אני בהגדרה.
עם עצמך, לנהוג על 10 קמ"ש, אתה לא נהנה מזה? איילון דרום, איילון
צפון. היום שנסעתי, היום פה לקח לי להגיע שעה וחצי, באמת שדי נהניתי מהנסיעה, אני חייב להודות. כי פשוט התנתקתי והייתי בלי הילדים, אז זה היה נהדר, אבל...
זו החופשה האמיתית.
זהו, אבל שוב, שם גם, אתה צריך להבין שאתה נוסע לדבר כזה, אתה גם לוקח את האוטו ונוסע ועושה לא מעט עצירות, אבל עצירות בשביל לשחרר גם לשחרר את עצמך וגם את הילדים לשחרר קצת. לפעמים יושבים בטאבלט, אין כל כך ברירה, זה קורה, אבל נותנים לילדים את התחושה שכאילו אתה נמצא במקום שהוא שונה, תחווה את זה גם בדרך שלך, אנחנו מה שנקרא מנחים אותם, אומרים להם בואו תראו, בואו נעצור, בואו נראה, בסופו של דבר זה ילדים, צריך לתת להם גם וגם, לתת להם גם את הפן שלך וגם את זה.
אני יכולה להגיד לך על עוד טיול שאני עשיתי עם הילדים שהיה מדהים, והוא גם לא סטנדרטי, כאילו הולנד נוחת באמסטרדם, על פניו סטנדרטי, מי לא היה באמסטרדם, אין יט, לא היינו דקה באמסטרדם, לקחנו את הילדים, נסענו לאזור שנקרא אילברסם, לא רחוק, יש לנו גם קרוב משפחה שגר, אז לנו שם, ועשינו טיולי אופניים מדהימים, יש גם אפליקציות מטריפות, ועשינו טיולים באגמים, ויש שם לא מעט אגמים, עשינו, נסענו, שכחתי לפארק...
וונדל פארק.
לא, לא, לא.
פארק השעשועים את שואלת?
פארק הישונים.
של האסטריקס.
כן, בדיוק, אחד מהגדולים שיש, ויש שם לא מעט, אז עשינו באמת המון פארקי שעשועים, המון טיולי אופניים, ונסענו לאוטריכט, והמון המון עיירות קטנות, מדליקות, כיפיות, שמה שנקרא, אולי הולנד יותר מוכרת, אבל גם פה אפשר לעשות מסלולים שהם פחות מוכרים, ולא לישון בערים המרכזיות, הידועות, ככה שאפשר ליהנות מהטיסות לבירות המרכזיות כמו וינה, ולצאת מוינה, ולנסוע לגבול עם הונגריה, או לנסוע דרומה, מערבה לוינה, וליהנות באמת מהמון המון מקומות שהם פחות ידועים למשפחות, ולעשות טיולים שהם נגישים, במחירים טובים, יוצרים חוויה.
לגמרי, אז בוא ניתן למאזינים שלנו קצת סדר, בוא ניתן להם קצת סדר ונבין. מה היעד הבא? זו הפינה, מה היעד הבא?
אני חושב שדפנטלי...
משהו מפתיע שהם לא חשבו עליו עם ילדים, חופשה, משהו, צפון קוריאה, מפתיע.
זה מפתיע.
לא חשבת על כזה יעד.
נכון, אז שוב, אני רוצה להצמד...
איזה הפתעה של טיול.
עם הילדים לצפון קוריאה, זה
יכול להיות... או סין, למשל, לא מפתיע.
אוטוטו לבנון.
זה יכול להיות שזה באמת יקרה בקרוב. אבל אני אסמן את מזרח אירופה כמקום הבא, זאת אומרת, כל האזור של מזרח אירופה, עם המדינות שיש שם, אם זה פולין, אם זה סלובקיה, אם זה הונגריה, אם זה צ'כיה, מדינות מהממות, עם אטרקציות ונופים בלתי, באמת, שקשה באמת, עד שאתה לא מגיע, אתה לא יודע מה מדובר, ולזרום, הכי חשוב זה לזרום, אבל כן, לתכנן, לדעת מה רוצים לעשות, לדעת מה מעניין יותר משפחות עם מתבגרים, ילדים קטנים, וברגע שמתכננים, ומצד שני גם זורמים, מגיעים למקומות נפלאים, באמת, זה... אין ספק.
לא לקחת המלצות ממה שכולם מעלים לטיק טוק.
נראה לי שעדיף לי...
הנה, אני אעשה את אותו טיול שראיתי שהוא עשה, ואני אעלה את זה, וככה זה אחד מדביק את השני, כמו שביל החומוס, גל עולה, גל יורד, כולם
שמענו
על המושגים האלה.
נכון,
תלוי מי המשפיען, ותלוי מי המשפחה שלך. אם המשפיען יש לו תינוק, לא רלוונטי לזוג עם ילדים בני 16-17. זאת אומרת, מאוד תלוי, אתה יודע, מי זה שמטייל, מי זה שממליץ, כן חשוב תמיד להתייעץ עם מומחה, בטח בחופשות משפחתיות, העלות היא מאוד מאוד גבוהה, לא רק העלות של החופשה, גם לקחת ימי חופש, להתארגן, אצלי זה עכשיו בגרויות, עניינים, עד שמוצאים את הגאפ הזה של כולם יכולים לנסוע, אתה לא רוצה לטעות, אז כן חשוב לקחת, להתייעץ עם מישהו מקצועי, גם לקחת את הטיסות הרלוונטיות, לקחת מלון שהוא שפוי, בדרך כלל זה, למשל, כשאנחנו לקחנו מלונות, אז לקחנו מלון בשופרון, אוקיי? מי היה בשופרון? לא יודעתי מה זה, כאילו, אז מה, אני אסתמך על בוקינג?
איפה זה, ג'רמני?
אז אנחנו לקחנו על הגבול של, של אוסטריה והונגריה, וכן היה חשוב לשמוע סוכן מקצועי, הייתה לי את קרן שעזרה לי אצלנו בתוך איסטה, ולהבין האם באמת המלון הזה הוא נורמלי, כי זה מקומות שאין בהם הרבה בתי מלון, וכשאתה הולך באמת ליעדים הפחות פופולריים, ואז כן חשוב לתכנן מראש גם את המלונות, גם את הרכב, גם את הטיסות, ואז לשבת ממש בדריל דאון מה עושים, וכמה מלונות אתה מוכן להחליף, זאת אומרת אצלי הם באמת מתבגרים, אז להחליף שתי מלונות בשבוע זה לא ביג דיל, אבל אם היו לי תינוקות קטנים היית משלם לי, לא הייתי מחליפה. אז גם זה שיקול דעת מאוד משמעותי וצריך לשים לב אליו.
אני לא רוצה לטייל כמו תייר, אני לא רוצה להיות רק במקומות התיירותיים, אני רוצה לחוות את החוויה המקומית. זה למה אני חושב שלטייל בצורה כזאת זה מיוחד. תמיד חיפשתי את זה, בשביל זה למדתי ספרדית, כדי... למצוא את עצמי רק עם מקומיים, ולעשות חוויות שרק מקומי יכול לעשות, וזה כזה, זה הטיול הכי מגניב שיש.
אולי נוסיף אותך בטרול.
אנחנו נארגן אותך. כן. תגיד מה אתה צריך.
תיכנס בטרול, ויכנס בטרול.
לא, בגובה שלו אין סיכוי.
אולי, מזוודה נראה.
מזוודה.
יש לנו פרוטקציה בכבודה וזה.
טוב, אני עוד אחשוב על יעדים שלא חשבתי עליהם, תודה רבה לכם.
תודה, תודה.
איסטה מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לחופשה בהתאמה אישית.